עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ושרון קנטור עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
הבית של החיילים, גלי צהל.
משפחה גרעינית של יום ראשון, או אולי משפחה גרעינית של יום ראשון. זה ברוח סרטי ה-ASMR, אם אתה יודע מה זה, ג'קי.
לא, אני לא יודע.
זה סוג של, אפשר להגיד, תרפיה חדשה, שכל כולה מצמוצים, צקצוקים ולחשושים.
זה תרפיה?
יש אנשים שזה ממש עושה להם.
זה דברים שמוציאים אותי מהכלים, כן.
אני חושבת
יש דבר שמוציא, כן.
האוכלוסייה נחלקת, האוכלוסייה נחלקת. איך היה לך חג הפורים?
אנחנו בשלב הסיכומים?
אני חושבת שכאילו, מתי אתה רוצה לסכם את פורים? זאת אומרת, נראה לי שאם
תוקם ועדת חקירה ממלכתית. תראי, אני אסכם את זה בשורה אחת. בסוף, בפורים, הילדים כבר לא רצו להתחפש. זה הרגע שבו הפרומו הופך להיות ספוילר.
כן, אני מבינה אותך. לגמרי.
שמי, שבועיים לפני כן, בכל יום יש איזה נושא. איזה חגיגת תחפושות רב מערכתית. בסוף מגיעים לפורים, אנחנו קמים בבוקר, שואלים את הילדים, נו, מכל ה-14 תחפושות, מתוכן שתיים ממש מושקעות, מה אתם רוצים היום? לא רוצה!
אצלנו בבית החינוך הוסקו המסקנות והיו הרבה פחות ימי טרום, מה שכן נביא את היום הזה לסי, אותו סי שוודאי יש יועצים שיוצאים חוצץ נגדו ואומרים, אוי לא, הילד יחווה סי ואולי הוא ילחץ, אז כן, ילדים חוו סי וזה היה להם ממש ממש בסדר ונחמד. העניין הוא שאמת אתה השקעת בתחפוש, אתה לא יכול לאפשר להם לא להתחפש, נכון? זה כבר תפרת והשקעת.
אם יש דבר, תראי, אחת מטראומות הילדות שלי, שאותה דודות שלי תורכות להזכיר לי מפעם לפעם כשנפגשים, זה הרגע שבו אמא שלי זיכרונה לברכה הכינה לי תחפושת באמת מדהימה. אני מביט בתמונות מדהימה של לא סתם ליצן, של פיירו. והיא עשתה אותי פיירו.
כך יפה לך פיירו, אני מדמיינת אותך, היא מדהימה על הלכי.
כשהייתי ילד הייתי הרבה פחות מנסה לגבות, הייתי חמד של ילד, והיא עשתה אותי פיירו וזה הכל כך מעולה, שנבהלתי נורא ולא רציתי.
כי לא רצת להיות פיירו, רצת רק להתחפש רגע לאיזה
ליצן. לא, אבל זה נגע
ליצן.
בי במקום ככל הנראה עמוק, וזה הבהיל אותי כמה זה היה עמוק. ופשוט פרצתי בבכי נוראי שלא נרגע, ועד היום אני חושב שאמא שלי נגעה שם באיזה דבר ש...
ולגמרי, אתה מכונה, אצלי בבית המכונה הליצן העצוב, ג'קי, לגמרי. תשמע, אחרי המחצית, לרגל חודש בריאות הנפש, נדבר היום על נושא באמת חשוב מעין כמותו בין הילדים וחרדה. עוד קודם לכן, נאיים כאן...
ילדים וחרדה של הילדים.
חרדה של הילדים.
למען נובן.
נכון, נכון.
כן, כי חרדות אחרות קשורות בילדים, אנחנו דנים בהם ונדון בהם.
נכון, נדבר על החרדה של הילדים עצמם. כן, אבל החרדה
של הילדים עצמם חרדים.
דגש חשוב. עוד קודם לכם, נעיין במדריך גידול ילדים עתיק, ונראה מה השתנה.
נוסטלגיה.
או שכן או שלא. תכף נענה לשאלה, באיזה שלב, אם בכלל, צריך אב לעתיד לספר לבוסים שהוא בהיריון, כמו שאומרים.
עצם העובדה שהשאלה הזאת עולה, היא כבר מראה...
שאלה מהעתיד.
לא, אנחנו כבר בעתיד, אנחנו חיים בעתיד כבר כמה וכמה זמן.
אבל אני כן רוצה להקדיש דקה עצובה, עד כמה שניתן, כי באמת מדובר באישיות, אני חושבת, צבעונית ועליזה, המאייר והיוצר לילדים, הסופר, אמי רובינגר, הלך לעולמו בגיל 65.
עצוב ומוקדם.
ממש, כן.
מוקדם מדי.
כן.
באחד,
אתה
באמת
מכיר
אחד...
בתים שאין בהם את, את חתול גדול, חתול קטן? כי אני לא מכירה.
אני חושב שבית שאין בו את הספר הזה, זה, אני לא אתפלא אם אין שם גם...
איך הילדים יודעים הפכים בכלל?
אם אין שם פותחן או פומפייה באותו בית, כן, אז, באמת, זה בתים מפוקפקים.
אז היו לו 23 ספרים, לא רק זה, אבל זה באמת אולי ספר החובה, אבל אני חושבת שמעבר ללימוד ההפכים, שהיה בו גם משהו...
לא רק הפכים, אהבתי... בעצם העובדה... שהוא לא כותב, הוא לא מאכיל אותך בכפית אפילו לרגע. והוא אומר, תנחשו למה התכוונתי, מה המילה החסרה, כי בכל עמוד,
כן.
הרי מילה חסרה, שהיא כביכול מובנת מאליה, אבל לאו דווקא,
אבל
אני
לא
מכיר
תמיד,
משפחות
נכון.
שממציאות ערכים אלטרנטיביים, אתה משאר מה הוא התכוון, בוא נקה את הווייז, מה שנקרא.
נכון, אני מאוד אהבתי גם א', שבספרים שלו מותר להגיד זקן וצעיר ושחור ולבן, ולא צריך להתנצל על זה, ואני חושבת שאחד הרגעים הכי חשובים בספר הזה, שיש שם את חתול רע, חתול
טוב.
חתול יבש, חתול...
חתול רטוב.
ואז הילדים לומדים להגיד רטוב, ולא רטוב, עקב החריזה הזו. וזה בעיניי רגע חשוב.
חשוב מצד אחד, מצד שני, את יודעת, אני זוכרת את הרגעים שבהם התברר לי, שהיו קולות בזמנו, נניח לפסול לשידור, את צהליה צ'ריק איינשטיין, בגלל שהוא שר הלילה הרטוב.
בסדר, זה אחר כך בתחום הפזמונאות, אבל תקנה כלים.
הרי סנדרסון, סנדרסון תמן טעות בעברית בערך בכל שיר שלו, ואני, בין יתר הדברים שאני מעריץ אותו עליהם, זה אחד בהם.
כן. אז אמיר רובינגר, אנחנו מודים לך, בשם הרבה מאוד ילדים ובשמנו.
בשם החתולים.
בשם החתולים החמודים, הפסיכדלים, תמיד הם היו, נכון, ורודים וסגולים, והשמיים בירוק מיוקד.
אני תמיד חיכיתי באיזשהו אופן לגרסאות לילדים הדתיים, נניח ספר הכהנים הגדול, כאילו... כהן גדול, כהן אדיוט, כהן...
צ'קי, לדעתי, ממש יש לך משהו שם.
יש המון כהנים בעולם.
יש לך משהו ביד שם, אני מרגישה.
אולי מחווה לזכרו, מתי שהוא נעשה.
טוב, נתחיל בענייננו, מה שנקרא. אנחנו רוצים לפנות מיד לאורי תלשיר, ממחלקת הדיגיטל של הארץ, ובא לטור זכר בטא בגלריה שישי. איתו אנחנו רוצים לדון... בשאלה שלמעשה נשלחה אל מחלק המוסר
שזה סוג של שוט, נכון? זה סוג של שאלות ותשובות הלכתיות, כן, כן.
אבל זה היה בדיילי הרלד, כמובן, אני מנויה על עיתון זה, כמובן. והשאלה...
אני עוטף את הדגים שלי בזה, כן.
ודאי. השאלה הייתה באיזה שלב צריך אב לעתיד לספר לבוסים שזה מה שהולך להיות, אם בכלל. היי, אורי, מה העניינים?
היי, צהריים טובים, שרון.
צהריים משובחים.
זאת שאלה מפתיעה, קודם כל, להידננו, שזה, אנחנו צריכים כאילו לסמוך ולהגיד, הו-הו.
כמו שג'קי אמר מקודם, אני חושב שעצם העלאת השאלה כבר מבשרת שאנחנו בזמנים שבהם זה משהו שצריך לקחת בחשבון בחייו של גבר, שהוא וזוגתו נסים לתהליך של להפוך להורים. טוב שזה כבר, מובן לנו שההשפעה על חיי העבודה שלו, היא קיימת.
שתהיה, כן, שתהיה השפעה כזאת.
שתהיה כלשהי במידת המעורבות שלו, במידת הנכונות של המעסיקים שלו, להתגמש עם הצרכים שלו בבית בהקשר הזה, וזה משהו שעד לא מזמן אנחנו הרגשנו שרק רק, רק לגבי האישה יש השלכות כשהזוג נכנס להיריון, והנה אנחנו כבר חושבים לעצמנו, אוקיי, אז מה זה אומר עליי, ומה זה אומר על הבוסים שלי, כשאני אצטרך לקחת אולי כאן הם בבית, או לצאת יותר מוקדם, ואיך זה ישפיע על הקידום שלי, ועל האפשרויות שלי בעבודה, כשאני בעצם אבא.
אני מיד התחלתי לכתוב בראשי את השיחה הזאת, בין האב לעתיד לבין הבוס שלו, כי הבוס מן הסתם עשוי להיות יותר מבוגר, ואולי גם פחות בעניינים, ואז הוא ישאל שאלות.
ג'קי, אתה רוקח בעולם הישן, אני חוששת שהבוסים של היום הם כאילו בני 27 וחדורי אמביציה, אבל בסדר.
ומבועטים לא פחות, כי עלולה לבוא שם השאלה, רגע, למה אתה מתכוון?
רגע, אתה לא על הורי? מה אתה עושה כאן אצלנו בחברה?
האם יכול להיות שפתאום אתה תודיע לי ברבע לשמונה בבוקר שהילד קם עם חום ושומו שמיים, אתה מתכוון להישאר איתו בבית?
וזה אתה שתגיע לטיפת חלה, ואתה שתגיע אפילו לאספת הורים בבוא הזמן. זה באמת, העניין הוא שאם יש לך בוס מבוגר, מצד אחד אתה יכול להגיד, אוקיי, זו חברה שיש אבות והורים בכלל בחברה, והם מבינים את הצורך. מצד שני, אם הם מבוגרים, אז אולי הם לא מעכלים את העניין שזה גבר, צריך לעשות את הדברים האלה, ואז יהיה להם יותר קשה, כי אולי בחברות צעירות יותר ודינמיות, אנחנו רואים ש... יש פחות מקום וטולרנטיות לעניין של לצאת מוקדם הביתה ולתת ולהתפשר בשביל לעזור למשפחה, ומצד שני, אנחנו אומרים, אוקיי, כשיש לך חברה עם אנשים קצת יותר מבוגרים, אז יש יותר נכונות להתגמש, אנשים יוצאים מוקדם יותר הביתה, אנשים לא תמיד יכולים להתפנות ב-100% לעבודה, ויש להם אילוצים כאלה ואחרים. ואז אנחנו מסתכלים על שילוב של שני מרכיבים, כמה הגברים באמת רוצים להיות מעורבים בחלקם, וכמה לבוסים יש את הגמישות והנכונות לעזור להם להיות מעורבים בגידול של הילדים.
האם כבר שמענו מישהו מטעם הבוסים, מטעם מועצת הבוסים העולמית, שגם
מוצא...
כן. שמוצא גם איזשהו צד זכות בעובדה שאחד מהעובדים שלו הולך לעשות אבא, ואולי זה יכניס איזו יציבות ואחריות לחיים שלו, והוא לא יקפוץ פתאום עם איזה ג'וק שהוא רוצה לנסוע למצ'ו פיצ'ו, או לחפש את עצמו, או כאלה, כי עכשיו הוא אבא. הוא צריך להביא איזה פעם.
באמת, באמת, השאלה אם זה באמת קוץ כזה שאנחנו אומרים לא מתאים לנו, וזה רק בראש של הבוס, אתה יודע, הם רצים את החישי אימה כאלה של אני אנסה להשיג אותו והוא לא יזמין, והוא יבוא מוקדם מאוחר בבוקר, והוא יצא מוקדם בצהריים, שאנחנו אומרים, אוקיי, זה אומר עליו גם משהו טוב.
זה לא רק להביא מחלות לעבודה, יש לזה עוד צדדים.
כן, כי אני עדיין מחכה שיאמר המשהו הטוב הזה, זה באמת מתסכל.
השאלה אם אנחנו רואים שנאמר משהו טוב בהקשר הזה כשאישה נכנסת להיריון ועוברת את כל התהליך הזה, האם אנחנו רואים את זה כמשהו שמבשר על אופטימיות, או שזה רק אומר, אוקיי, היא מוגבלת מבחינת היכולת שלה לעבוד ולהתקדם ולתת מעצמה בעבודה, או שאנחנו מבינים שגם במקום הזה אנחנו תקועים. כלומר, איך הגיעו לאישה?
חשוב שנציין רגע משהו לגבי החוק בישראל.
בוא נאמר ככה, במקום להיכנס לשאלת האופטימיות, החוק בישראל החליט להיות המבוגר האחראי בסיפור הזה, ולהגיד, תהיה אופטימי או פסימי, אסור לך לפטר אישה בהיריון, תהיה אשר תהיה עמדתך לגבי הריונות וכולי.
אבל הוא לא כך מסתיין בזה שאין חוק לגבי אבות, ג'קי.
כן, כן, כן. זה יבוא לאט הסיפור הזה.
וגם לגבי נשים, אז זה שכמובן צריך לשמור להן המקום העבודה, אם הן יוצאות לחופשת לידה, זה דבר אחד, אבל מה עם אישה שעכשיו מחפשת את עצמה בעבודה חדשה, והמעסיקים הפוטנציאליים שלה יודעים שהיא עלולה חס וחלילה במרכאות עכשיו להיכנס להיריון, או שהיא התחתנה לא מזמן, ואז אומרים, אוקיי, האם שווה לנו לקחת אותה? האם זה נכלל בשיקולים? אני כבר שמעתי על מקרה שבו אדם שחיפש עובדת בתחום התקשורת, אמר, אוקיי, היא בת 30, היא בטח עוד, היא נשואה, היא עוד מעט בטח תביא ילדים, אני לא צריך עכשיו את ההצעה הזאת.
כן, היא עשור, לא תבוא עכשיו, בשביל מה היא נכנסת לעבודה בכלל?
היא פצצה מתקתקת, בוא נאמר.
ואז השאלה גם, כשאתה אומר את זה, אתה בעצם מבין, אתה מניח בהנחה הסמויה, שהאישה הזאת, כשהיא נכנס להיריון, היא תהיה מאוד מעורבת בגידול, והכל יהיה עליה. והשאלה, האם כשהגבר יודיע או ידווח, או האם הוא מחפש עבודה והוא בן 30 והוא עומד להיות אבא, האם זה בכלל משהו שמעסיקים לוקחים בחשבון או שואלים עליו בהיריון עבודה? האם הם אומרים לעצמם, אוקיי, אתה מתכוון להיות אבא? מה זה אומר עליך? אני לא חושב אני לא יודע אם שואלים את זה היום בהיריונות עבודה.
אתם יודעים, אנחנו כאילו פה נורא זה ונורא ככה, נכון, מלגלגים על כל, בעצם כל המעסיקי העולם ומערך העבודה באשר הוא באיזשהו אופן. אבל האם באמת כל השוק יכול להיערך לכך ששני אנשים במשפחה, נגיד, יעדרו במחלות או כל הדברים האלה? אני באמת לא יודעת. כרגע, אני חושבת שרוב המשפחות נסמכות על כך שכן, הורה אחד, נגיד, התייצב לעבודה בי-הוק או בי-קרוק, וההורה השני לא.
מצד שני, יותר ויותר אנשים שחקרו את זה לעומק טוענים שאם מסתפקים בקצת פחות שעות עבודה ביום, החברה לא מפסידה מזה שום דבר.
וגם נכון, מה אתה עושה בעבודה כשאתה במשרד? אם אתה 9 שעות...
כן, עוד ישיבה, עוד זה.
לא, זה שצריך לא לעבוד, לא יודעת לכם שכנע אותי, אני איתכם בדבר הזה.
רק
מספרת לכם טיפה על העולם האמיתי ומה שקורה
בו. שרון, לא סתם את ואני הגענו לעבודה הזאת, כן.
שני אנשים צריכים לצאת הכל, ואז כל אחד בתורו לצאת הביתה, זאת אומרת, האיזון הזה שגם אני אתן בעבודה מעצמי וגם אתן בבית, כי כרגע זה בעצם... ברוב המשפחות הקונבנציונליות, בוא נאמר, הגבר יודע שהוא ממשיך בעבודה, והאישה נושאת בנטל הזה של הגידול, נטל מבחינתה כמובן.
לא, אנחנו לא קוראים לזה נטל, אנחנו קוראים לזה פה זכות, אורי. הזכות.
זהו, הרבה פעמים דווקא לצאת לעבודה זה נטל בעיניי, זאת אומרת, תמיד בשיחות האלה, תמיד בשיחות המגדריות האלה, נוצר איזה מין דימוי, כאילו כל הגברים שולחים לעבודה, הם משהו בין קופירייטר לדי-ג'יי. צריך לזכור, חלק גדול מהגברים עובדים על טרקטורים, על הגורנים, נמצאים בגבעים, נופלים מסולמות.
שלא לדבר על זה של דיפלט על הגורן מאשר בישיבה על איזשהו קופי חדש, ג'קי. רק אני רוצה לשאול, מה אנחנו אומרים בעצם? באיזה שלב צריך אבא לספר על הבוסים? או מה ענו שם?
שם, אני חושב, במאמר הזה היה שילוב המון המון מקרים, זאת אומרת, גם הבחור הזה בעצם הוא לא עם זוגתו כרגע, הם פרודים והם בהורות משותפת, וגם הוא חושב על קידום, וגם, זאת אומרת, היה פה סיטואציה חיים מאוד מוגנית של, אוקיי, עובר עליו הרבה עכשיו, אז בוא כדאי שתדבר עם האנשי משאבי אנוש שלך, כדי שיתכוננו ויוכלו לעזור לך. אבל בהינתן שאתה בעצם, נגיד במקרה הקלאסי, אתה וזוגתך ביחד, ומתכננים את ה... הכניסה שלכם למעגל ההורות ורוצים להישאר בעבודה, אז צריך לחשוב קודם כל עם בת הזוג איך זה הולך להיות מבחינת כמה כל אחד רוצה להישאר בבית, כמה חשוב לו לחזור לעבודה, וגם מאוד מאוד חשוב להבין, לקרוא את המפה מבחינת הארגון שאתה נמצא בו. האם הבוס, איך בעבודה יקבלו את זה, מה הולך לקרות מבחינת ה... שעות עבודה שלך מבחינת מה שהמעסיק יחשוב על זה,
אולי מעבר לפרויקט חדש, כן או לא,
כדי שאפשר יהיה לחשוב על זה טוב צריך להודיע כמה שיותר מוקדם. אני חושב שמכל השיחה אותי מה שעולה זה שבסבב הראשון של הדיווחים צריך לזכור גם את ההוא מהעבודה.
בוא נאמר
ככה, אולי יש לי תשובה יותר ממוקדת עכשיו ונחושה. הגבר צריך בסופו של דבר לזקוף קומה ולהגיד, כן, אני אבא, אני רוצה לקחת חלק, וככל שהוא גם יעמוד מאחורי זה וישים את זה על השולחן יותר מוקדם, ככה הוא בעצם אומר, זה המצב, אני עושה את זה ואני רוצה לעשות את זה. אני לא עכשיו מספר את זה כי זה, כמו שאמרנו קודם, תרחה שאני מנסה לצמצם אותה. זו חלק מהדמות שלי, זה המהות שלי, ואני מכין אתכם לזה שאני צריך לעשות את זה, וזה לא סותר את זה שאני אמשיך לתת בעבודה את מה שאני יכול.
יפה אמרת.
כמו שאמרנו, להישאר 10 שעות בעבודה, כי אין לך ילד ולא לעשות יותר מדי, זה גם אנחנו יודעים שאפשר.
בהחלט. אורי, תשאיר במילים נוקבות וחשובות אלו, אנחנו נסיים את שיחתנו להפעם. מודים לך מאוד. נזכיר שוב שאתה גם בעל הטור, זכר בטא, בגלריה שישית. תודה רבה.
תודה לכם, יום נעים.
תודה, תודה. ביום יבוא והשיחה הזאת עצמה תחשב כנוסטלגיה שלא תאמן, זכון, נכון? וואו, היו ימים שבהם אבות התלבטו בכלל אם לדווח לבוס על זה, וואו, מי היה מאמין? וזאת הרוח שתלווה אותנו בריאיון הבא, נכון?
כן, נכון, בדיוק, אנחנו רוצים לעיין בעזרתה של גילי זיקוביץ', עיתונאית תרבות בהארץ, וגם בעלת הפודקאסט המדריך בכאן. אנחנו רוצים לעיין במדריך גידול ילדים ישן נושן, ולראות כמה התקדמנו, ולהגיד איזה אחלה אנחנו. היי, גילי.
היי שרון, היי ג'קים.
היי גילי.
אני רק אגיד את הפודקאסט, אני יצרנו ואנחנו מנחות ביחד רות הקופר, המתעסקים חברתי ואני.
נכון. אז קודם כל, איך הגעתם לרעיון של פודקאסט כזה של עיון במדריכים ישנים? זה די גאוני, אני חייבת לומר.
תודה רבה. האמת שאני ישבתי מוזנחת ובודדה בחופשת לידה, ורותה פשוט הביאה את הרעיון הנפלא הזה, בהתחלה חשבנו לדבר בכלל על ספרים ישנים שקראנו כזה מזמן.
אז רגע, אנחנו עוצרים שנייה, פותחים סוגריים ומזכירים שוב שחופשת הלידה, ואולי אף האבטלה מרצון, היא המקפצה לעשות את מה שתמיד רצית, וזה לעיין בספרי הדרכה ישנים.
נכון, נכון.
טוב, היי,
פעם היה יותר קשה.
אנחנו צריכים יום אחד לסדר רשימה של כל החופשות שאינן חופשה.
אוקיי, אז הגיע אותה עם הרעיון.
הגיעה רותה עם הרעיון, והאמת שהיא הגיעה עם הרעיון ומהר מאוד צנח לחכנו המדריך הראשון, והיה ברור שהוא פיתוח רציני. המדריך הראשון הוא המדריך לאישה החושנית, איך להיות האישה שרוצה להיות אישה. זה מדריך בעצם איך להפוך את עצמך למאהבת מושלנת.
זה נשמע כמו משהו קורע מצחוק.
תקשיב, אתה פותח את הדף הראשון והעמוד הראשון והבדיחה האינרנטית. וזה כל כך לא יאמן, זה מצחיק.
כן, אבל כאילו, אבל אנשים, מחנות מסוימים אוהבים להגיד, אוקיי, שנגיד שבלונדה עם נתונים מסוימים, או התנהגות נשית מסוימת, היא נצחית. כלומר, שרוב הגברים תמיד יעדיפו אותה. אתם טוענת שלא כך, ואכן כל נושא הפיתוי התיישן מאוד מאוד מאוד? החושניות נקרא לזה?
היא הגברת שכתבה את זה, שמזדהה שם בספר הראשון הזה, באות הראשונה שמשמע ג'י, סליחה ג'י, יש ציטוט שמופיע בפרק הראשון של העונה שלנו הזו, זה מתחיל וגם אם את פוזלת, עקומת ברכיים, שטוחת חזה ומקריחה, את עדיין יכולה להיות, לתת לו את העונג בסיפוק הזה. זאת אומרת, גם אם את ממש ממש עקומה, שרון,
כן, עוד כן, יש תקווה. כן, כן, אני הכי קשובה לך. אוקיי, והיפוך מסוים דווקא זה נשמע לי נורא נורא מעכשיו. כאילו שקבלי את עצמך, את יכולה להיות ממש ממש אחלה.
נשמע כמו עיבוד לשיר על הבובה ימימה, כל הסיפור.
אוי, הבובה המסכנה.
זה היום ונורא, אבל באמת היה לנו ברור מההתחלה שאנחנו נתייחס גם באחת התוכניות למדריך גידול ילדים, והיה לנו ברור שאנחנו נמצא שם כל מיני טיפים על איך מרביצים לילדים וכאלה. אמרנו, אין, זה יהיה נורא נורא מצחיק.
ומה מצאתם?
מצאנו התייחסות גם למכות וכמה שזה בעצם מקובל ודי בסדר, אבל גם המלצה ממש גורפת להימנע מזה. ובסך הכל המדריך הזה שנכתב...
רגע, מאיזה שנה הוא?
מסוף שנות ה-60, הוא יצא בארץ ב-69 או 70, אחרי שהוא נהיה כבר רב מחר מאוד מאוד גדול בארצות הברית, הוא מחר בעצם 1.5 מיליון עותקים בארצות הברית, האדם שחתום על הספר הזה הוא ישראלי בשם חיים גינות, הוא היה גור לגידול ילדים בארצות הברית, היה לו טור בעיתונות ארצית.
הוא ישראלי שהפך להיות גור בינלאומי?
ישראלי שהפך לגור הורות בינלאומי, ואנחנו לא...
ואז נעשה אלמוני, אחרי מותו.
כן, אולי באמת בין 51, באמת. אבל העמדות שלו הן כל כך עכשוויות ברובן. שממש מצאנו את עצמנו בבעיה, זה לא היה מצחית מספיק.
שנייה,
כן, אבל
לדעתך באותו זמן לפרסם טיפ שכדאי להימנע מלהקות את הילדים, עד כמה זה מהפכני?
אני חושבת שזה היה די מהפכני. זאת אומרת, אני יכולה לקריא לכם את הציטוט. הוא אומר, על אף היותן ידועות לשמצה, הם נמצאים מקובל להשפעה על ילדים, הוא מתייחס למכות. בדרך כלל משתמשים בהם כאשר הנשק השגרתי יותר של דיונים ואיומים מחטיא את המטרה, אין מתכננים אותן מראש, אלא הן באות עם התפרצות זעם לאחר הגיענו לקצה גבול סבלנותנו, לרגע נדמה שהמכות ממלאות את שליחותן. ומשם הוא מפליג, אומר, אם המכות כל כך יעילות, מדוע יש לנו תחושה של אי נוחות לגביהן? משום מה אין אנו יכולים להשתיק הספקות שבליבנו לגבי ההשפעה לטווח ארוך של העונש הגופני. והוא אמנם ככה סקפטי לגבי זה, וגם מציע שלא לעשות את זה, אבל הוא ממש מנסה ככה לנעוץ את הטיעון, והוא מזהיר לא רק בגלל שהם ככה יבאסו אותך ההורה, אלא בגלל שהם מכות תחופות על עקוזו של הילד, עלולות להשפיע לרעה על התפתחותו המינית. ושל קרובה יתרה בין האיברים, עלול יצר המין של הילד להתעורר בשעה שמרביצים. זאת אומרת, אם אי פעם הייתה סיבה לא להרביץ את הילד שלך, בום, הוא נעץ את העניין, יש להפסיק.
וואו, גף חזק מימין. תגידי, עד כמה הפנייה היא לאמהות לעומת לאבות? כמה בכלל הנושא של חלוקת התפקידים בבית נוכח בספר?
הוא כאילו לא, אבל הוא למעשה ממש כן, דרך הדוגמאות ודרך הטיפים שהוא נותן ומי אין היד של הטיפים הזה, למשל, אחת הדוגמאות שהוא נותן, אמא של נפתלי רואה אותו מצייר על הקיר, נפתלי בן החמש מצייר על הקיר והיא מעוניינת להרביץ בו, אבל הוא נראה לה מבוהל כל כך שהיא מחליטה שלא להרביץ בו בסוף. או שכשהוא מגיע לפרק שבו הוא מדבר על אחים ועל האופן שבו הצטרפות של אח חדש למשפחה גורמת לאחים הקיימים כבר להתפלפ, אז הוא פונה לאישה, הוא אומר, זה כאילו שבעלך יביא מאהבת חדשה, וזה באמת מאוד יעליב אותך. זאת אומרת, כאילו קנאה היא עניין של נשים פשוט, ואת תביני את זה יותר טוב.
יביא מאהבת חדשה ויסדר לחדר בבית, כן.
תגידו, המדריכים, אבל גם המודרניים שבהם, אני רוצה לשאול שלכם, הם מתיישנים בערך ברגע שאתה רוכש אותם, לא? לפחות אצלי זה ככה היה.
זהו, אני חושב שנורא תלוי. אני חושב שנניח, אם ניקח מדריך לגינון משנות ה-60...
לא, התכוונתי לגידול ילדים, ג'קי.
כן, זהו, לא. כי נניח ספרי בישול מפעם, הם נראים היום די פתטיים. כן?
האמת היא ספרי בישול, אם יש איזושהי קפסולה זמן מזוקקת, אני חושבת שהיא ספר בישול. כי אם אתה לוקח, אם אתה יוצא מנקודת הנחה שמדריך הוא הבונטון של אותו הזמן, הוא ה... הדרך הנכונה להתנהל ולחיות, לעבוד ולחיות את חייך באותה נקודה של זמן, אז בישול זה הקצה העליון של הדבר הזה. בספר בישול אתה מגלה טיפים אם כן להשתמש באבקת מרק או לא להשתמש באבקת מרק.
שימי מעט אבקת מרק במיקרוגל והמתיני, זה ספר בישול מ-83.
ספרי בישול מילדותי, שהתרחשה קצת לפני 83, היו ספרי בישול של איך נסתדר בלי כלום, איך נעשה עוגת שוקולד ללא שוקולד. ואילו היום הקו הוא בדיוק הפוך, אל תסתפקו בפחות מהמוצר הכי מפונפן שאפשר להשיג בחנות אחת במזרח התיכון וכולי, וזה באמת זה כיוון אחר. אבל
תראה, אני מצאתי באחת התוכניות, אני מצאתי מתכון משגע לשניצל מקישואים ומתכון מקשים אחר להכנת ממרח ממרגרינה ומיץ של מסופנים חמוצים.
חייבים את זה גם אצלנו בעמוד, אם תוכלי למסור לנו את זה.
נמי, מדהים.
מרגרינה ומיץ של מלפפונים,
מרגרינה בלולה ומיץ מלפפונים. אמא שלי קנתה לקראת החתונה שלה עם אבא שלי, יש שם סימונים של איך מכינים חומוס מבובלח,
מחומוס.
זה נורא טעים. מה זאת אומרת, אני גם הכנתי מסבך כזו, אבל זה כבר סוגר מעגל, זה כבר סוגר מעגל. רגע, ואני רוצה לשנייה להחזיר אתכם למדריכי גידול ילדים, כי אני יכולה להגיד שנגיד נשים שילדו פחות הרבה זמן שאני, אז כן, בהתחלה נגיד רכשנו את הלוחש לתינוקות, ותוך שנייה נחרדנו מזה והשלחנו את זה הצידה, כאילו קנינו באמת משהו מה-60s. ואני חושבת שאולי יש דבר כזה כל הזמן, יש המון אופנות בתחום ומשתנות תדיר.
יש המון אופנות בתחום, ואת צודקת בכל מה שאמרת, וגם לי יש בבית הלוחשת לתינוקות, ומדריכים אחרים שנועדו לגרום לילדים שלי ללכת לישון. אני חושבת שמה שמתיישן זה השיטות. ושוב, בשוליים, בקישוטים, בדיבורים, המדריך של חיים גינות הוא נורא מיושן, אבל משהו בלב שלו הוא פשוט מלא בחמלה. וזה דווקא, אני חושבת, איזשהו נורמות, אולי לא היו קיימות לפני כן, אבל הנורמות השתמשו כל כך חזק, שהיום אנחנו מסתכלים על הדוגמאות שהוא נותן, ואנחנו באמת נחרדים, כי מה שהוא אומר נשמע כל כך סביר, אנושי והגיוני.
מי יודע אם הוא לא היה החלוץ שהחדיר את זה לתרבות ההורות שלנו.
יכול מאוד להיות, הוא היה מהראשונים שאמרו להורים, היי, אל תגיד לילד שלך, אתה עצלן וטיפש, תגיד לו, חדר מפגן.
ונודה כאן לפרופסור חיים גינות, זכרו לברכה, זכרו בין הורים לילדים, ונודה גם לך, גילי זיקוביץ', על הפודקאסט המדריך.
זהו, אם את עולה על עוד מדריכים לעניינים ביתיים כאלה משעשעים,
כן, זה פודקאסט שיש בו כל הזמן ספרי הדרכה ממזמן, זה נהדר. תודה רבה, גילי.
תודה רבה לכם.
אנחנו נצא כעת לזמרירים, ג'קי, ואז נדבר על חרדה אצל ילדים.
אתם מאזינים לגלי צהל.
מדהים.
מרשים.
מפתיע.
מרתק.
מרגש.
פנטסטי.
נפלא.
משובח.
מקסים.
גדול.
אדיר.
מושלם.
גם 1,000 מחמאות לא יצליחו לתאר את מצדה משקיעה לזריחה. מופע לילי חדש, רב חושי מהגדולים שנראו בישראל. אתם חייבים להגיע לרגלי המצדה, לראות ולחוות. לפרטים ייכנסו לאתר רשות הטבע והגנים.
שלום, זה שוב אני, דדי. החתול הכתום מהפח הכתום. בכל יום שואלים אותי, דדי, גם אריזות פלסטיק זורקים לפח הכתום? אז אני אומר להם, לחלוטין. קוטג', שמפו, בעדיפות ללוונדר, מרקח, שמפו עם מרקח, חוכובה, חומוס, חינה, מטבוחה, חצילים בטעם כבד, כבד בטעם חצילים, שאכלת לבד, בלעדיי.
גם אריזות פלסטיק זורקים לפח הכתום. תמיר.
אחי, איפה השקם בקמפוס הענק הזה?
אתה מתכוון קפיטריה, נכון?
יש הרגלים שקשה לשחרר, אבל לפחות יהיה לכם קל להתחיל ללמוד. ממדים ללימודים. תוכנית הלימודים של צה"ל, האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ויחד למען החייל, המיועדת ללוחמים ואוכלוסיות ייחודיות, ומעניקה סיוע ללימודי תואר או מקצוע. לפרטים חפשו ממדים ללימודים בגוגל. שני שלישים מהתוכנית ממומנים על ידי תורמי יחד למען החייל בארץ ובעולם.
מה שקרה השבוע בבחירות.
כל גורמי הביטחון המקצועי קבעו שאין צורך ביותר מ5 צוללות. אין לי ספק, זו פרשת השחיתות החמורה ביותר בתולדות המדינה.
בני גנץ, מה אתה מסתיר מהציבור הישראלי? האם עשית שימוש חסר אחריות בטלפון האישי שלך? ישראל צריכה ראש ממשלה חזק ולא שחית.
יש רק דבר אחד שיכול לחלץ את נתניהו מהעניין הזה, זה אם השימוע יעצור מהגשת כתב אישום. אני לא מעריך שזה יקרה, ולכן לא יושב עם נתניהו.
אין שום סיכוי שהגוש הזה יקים את הממשלה הבאה. ותקח את המספרים ותהפוך אותם אלף פעם, ולכן אני שירתתי 4 שנים בממשלת הליכוד, ואני לא רואה שום סיבה לא להמשיך לחיות.
היה ברור שאין סיבה לשלוט את בל"ד, הרי אנחנו לא עברנו שום עבירה. על שום חוק. מנדלבליט סימן אותי בתורה מאוד מאוד ברורה, כשהוא אומר שבן ארי הוא פסול לחלוטין, ואני מבין ששי ניצן ומנדלבליט הולכים להטיש אותי במשפטים ובדיונים, דרש שלה מכניס אותי לכלא לשנים הקרובות.
בחירות 2019, בוחרים גלי צהל.
בא לי לצרוח, די, תתעוררו, כאילו אתם לא מבינים מה קורה, כל כך הרבה אנשים מבוגרים לידכם עברו פגיעה וכל כך הרבה ילדים עוברים פגיעה עכשיו. איך יכול להיות שהרצלת אדמה לא רועדת?
שלום, כאן יעל דן. כל ילד או ילדה חמישית נפגעים מינית וסובלים בשל כך מהפרעות נפשיות כל חייהם. אנחנו בעושים צהריים החלטנו לקרוא למועמדים לכנסת להכיר באחריות המדינה ולפעול להקמת תוכנית חירום ממשלתית להצלת הילדים והילדות הנפגעים. הצטרפו אלינו.
עושים צהריים עם יעל דן, ראשון עד רביעי באחת בגלי צהל.
מיד אחרי החדשות, ג'קי לוי ושרון קנדור עם משפחה גרעינית.
שבנו, ובמחצית זו אנחנו רוצים לדבר על חרדות אצל ילדים, ונתחיל בשיחה עם דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, וחברתנו.
ידידת התוכנית, כן.
בהחלט חברתנו הטובה. היי, עידית. הלו.
הלו, עידית.
כן, אתם שומעים אותי?
לרגע חווינו חרדת נתישה, כמובן, אבל הנה אנחנו שומעים אותך.
ברוח חיי.
בהחלט. תגידי, קודם כל, איך בעצם ילדים הם מסוגלים בכלל לתמלל, להגיד שהם חרדים? איך נדע בכך שילד חווה חרדות?
הרבה פעמים הם לא יכולים לתמלל. לפעמים כן, אנחנו, יש את שני הסימנים הקלאסיים, ילדים בדרך כלל מבטאים את התחושות שלהם דרך הגוף. יכול להיות שהם להבחין בין כאב ממקור נפשי לכאב ממקור אחר, פיזי, נטו, היא לא כל כך גבוהה. וגם מבוגרים הרבה פעמים, יותר קל להם להגיד שכואבת להם הבטן מאשר להגיד שהם פוחדים או לחוצים.
כן, ויש את הדיאלוג הקלאסי, יש לי התקף לב, לא, יש לך התקף חרדה. אתם ודאי מכירים את הדיאלוג הזה, כן.
כן, כן, ועם ילדים זה מאוד קשה, בגלל שלא ברור אם הבטן מתהפכת להם, כי הם נורא חוששים שיקרה משהו נורא אם הם יצאו עכשיו מהבית וילכו לבית ספר, או שהבטן מתהפכת להם כי זה משהו שמוגבל רק לאזור המעיים ולא מערב גם את החלקים היותר גבוהים של המוח. המשתנה,
אז איך אנחנו יכולים באמת להבחין?
אז בדרך כלל אפשר לראות שכאבי הבטן ממוקדים יותר בימי השבוע ובשעות שבהם צריך לצאת לבית ספר. זה רמז טוב, יש לנו סופי שבוע, ואם יש בריאות סלקטיבית בשישי שבת, או מרגע שחוזרים מבית ספר, אז או שאין סכנה כבר להישלח, אז זה כבר סימן חשוב.
בריאות סלקטיבית זה מושג שכרגע נרשום אותו בצד, כן.
אני זוכר שפעם היה איזשהו שיח עתיק שאמר שבניגוד לחשש או לפחד, חרדה היא לאו דווקא ממשהו מסוים, אלא היא איזה מהות בפני עצמה. כאילו, כמעט אפשר להגיד ממה אתה חרד. אתה פשוט חרד.
נכון.
זה מין חרדה קיומית כזאת.
נכון.
זאת לא התפיסה היום?
זה מאוד נכון, תראה, לפעמים יודעים להגיד בדיוק ממה חרדים, אבל עוצמת התחושה היא לא בשום פרופורציה לגירוי שמעורר אותה. כלומר, ילדים יכולה להיות להם פוביה איומה מליצנים או מבלונים.
או מחתולים, יש ילדים שלא מוכנים להיכנס לבתים עם חתולים.
בדיוק, אז הפרופורציה בין, בין הרגש וכמה שהוא משתלט על החיים ודפיקות הלב, החיוורון והקאות שנלווים לעצם ההזכור של מה שפוחדים ממנו, גם אם זה מאוד ספציפי, זה יכול ממש להגביל את, 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 את החיים, לפגוע בתפקוד מצד אחד. מצד שני, בדיוק הטיפול, חלק מהטיפול הוא לחשוב עד הסוף ממה בדיוק אתה פוחד. כלומר, יש משהו בכוח של הפחד ש, שמשתק את המחשבה ומרתיע מלקחת את זה הלאה. אוקיי, אז אתה פוחד שתלך לבית ספר ומה? אתה פוחד שתדבר והם יצחקו עליך ואז מה? כלומר, הפחד מונע את האפשרות בעצם להגדיר מה כל כך יהיה נורא בזה, והדברים שלא חושבים עליהם הם הכי מפחידים. היכולת שלנו לנסח דברים במילים היא מאוד מרגיעה. זה היכולת להשתמש ברציונליות ובהיגיון ולדמיין גם תרחיש שהוא לא נעים, אבל לראות שבסך הכל זה, זה, זה כל מה שזה לא נעים, לא, לא בשום פרופורציה לאימה שזה מעורר, היא יכולת חזקה שבטיפול אנחנו מנסים לנצל.
אבל גם, גם להורים כדאי לבחור בטקטיקה של כן, של הצפת הדבר, ולא בטקטיקה שלפחות הייתה מקובלת, של הכחשה, הדחקה, והכל בסדר? אבאלה?
זה מאוד מאוד, מאוד תלוי במה, מאוד תלוי במה. אם תלוי בגיל של הילד, תלוי ביכולת שלו בכלל לחשוב על מחשבות, אחד הדברים הכי חשובים שהורים יכולים לעשות זה לנסות לא להידבק בפחד, כי זה נורא מפחיד ואתה גם באמת לא יודע. לא נולדנו, לא כולנו רופאים, וגם הרופאים קשה להם להיות בטוחים. הסימפטום, בעיות כאבה למשל או כאבי ראש, לדברים שההבחנה שלהם היא בעיקר קלינית לפי הדיווחים של הפציינט, ובגלל זה קשה להיות בטוח וקשה להיות רגוע עד הסוף. היכולת של לעמוד מול זה ולשדר שאנחנו בטוחים, אנחנו מבינים שזה קשה, אבל בטוחים שאתה יכול להתמודד עם זה, ואנחנו איתך ונעזור לך להתמודד עם זה, שזה גם משהו שצריך לגמול גם ממנו בהדרגה, היא כנראה מאוד חשובה, בגלל שהנשק הכי, הכי יעיל נגד פחד זה לעמוד מולו, ולגלות שבעצם חתול הוא רק חתול, ושגם אם
חושך, זה רק חושך.
חושך הוא רק חושך. חשוב גם להגיד שזה שלב די טבעי, ילדים בגילי 3-5, יש להם המון פחדים.
זהו, זאת השאלה הבאה. אני אמור להיות מודאג אם לילד מסוים אין בכלל חרדות? אם הוא עובר את הגמילה אפילו מחיתולים, בלי יותר מדי עניינים, לא אכפת לו הפסקת חשמל, על הכל הוא שורק, זה כן אמור לעורר איזה דאגה?
אז חיתולים לא, אבל כן אנחנו יודעים שבסביבות גיל 3-4-5 יש איזו צמיחה קוגניטיבית מאוד מאוד גדולה, וילדים מתחילים להבין ולדעת גם על דברים שלא נמצאים מולם. ואז אם לפני זה הם פחדו רק מרעש חזק או ממשהו שקפץ עליהם מהר פיזי, הם פתאום יכולים להתחיל לפחד מדברים שהם לא ראו אף פעם, שהם לא שמרו עליהם בסביבת חיים הקרובה שלהם, הם פוחדים מגנב שיחטוף כן, אותם,
נכון.
או מטיל שיפול כן. עליהם, או מההורים שלהם.
או מאחד הקישוטים שתלויים בבית.
אז הקישוט שתלוי בבית, הוא אפשר לפחד ממנו גם בגיל 4 חודשים. יש הרבה מחקרים שמראים שתינוקות שנורא נורא פוחדים בקיצוניות מקישוט שתלוי בבית, הם אלה שבסיכון לפתח באמת את הפרעות החרדה בגילי הילדות כבר, וזו הפרעה מאוד עמידה. כלומר, החרדה בדרך כלל מתחילה בילדות ונמשכת לאורך החיים, והטיפול בגלל זה, בגילאים הצעירים הוא מאוד מאוד משמעותי. כי ילדים שהם יותר רגישים צריכים יותר עידוד ויותר ביטחון מצד ההורים שלהם, שהם בכל זאת יכולים להתמודד עם דברים, כדי שהם יגלו דרך הרגליים שעובדה שרדתי. עובדה זה לא היה כל כך נורא.
אז רגע, אבל בוא נלך לסיטואציה שכל אחד מכיר, אמת פחד מללכת לישון לבד, חרדה של ממש, מחושך, משערות במיטה, ואנחנו חושבים שאנחנו צריכים אולי לחשל את ילדינו, או שסתם אין לנו כוח כל ערב לשבת שם 45 דקות, איך אנחנו אמורים להתנהג מול זה כדי לא לעורר יותר חרדה ממה שכבר יש, וההפך?
אז יש פה שונות מאוד גדולה. ילדים שהם תינוקות קטנים עדיין לא יכולים להרגיע את עצמם. נזכר קודם את הלוחשת לתינוקות. תינוק לפני גיל 3 חודשים, היכולת שלו להירגע לבד, לבסט את עצמו לבד, היא מאוד מאוד דלה. שלא לדבר על זה, שאיגוד רופאי הילדים ממליץ עד גיל שנה לפחות לישון בחדר עם תינוק. אבל ככל שילד גדל, לשדר לו ולבנות אצלו ולתת לו הזדמנויות לגלות שהוא יכול להרגיע את עצמו, זה נהיה אתגר יותר ויותר חשוב, כי כשהוא יגיע לגיל 8 אז כבר יהיו מסיבות פיג'מות וגם הנזקים שבשינה פחות רצופה לאורך לילה הם נהיים יותר משמעותיים. אז השיטה היא הרבה פעמים לא בהכרח בזבנג וגמרנו, אבל כן לבנות גלגלי עזר. כלומר, בהתחלה לא לתת לו להיכנס למיטה, אלא לבוא לשבת לידו, אולי אפילו לישון על מזרון בחדר שלו, ואחר כך להרחיק את המזרון, ואחר כך להרחיק את המזרון עוד, ובהמשך לשבת באמת ליד, ואחר כך להרחיק עוד את הכיסא.
כן, הכיסא מתרחק. אוקיי, כמו באמת אצל תינוקות. אוקיי, בדומה לשתת הרדמה הזאת.
זה לא חייבים לזרוק אותם למים ולקוות שהם לא יתבעו. אפשר לעשות את זה מדורג, בעיקר אם מדובר בילדים צעירים. ילדים קטנים מאוד מגיבים יפה לכל מיני סמלים, קמעות, כישופים, ציידי חלומות.
אבל אז אנחנו הופכים אותם לעובדי כוכבי ומזלות חלילה.
כן, אבל אנחנו למען האמת חייבים לעצור את השיחה המלבבת הזאת ולעשות את זה בלי הדרגה ובלי להרחיק לאט לאט את המיקרופון, כי מחכה לנו המרואיין הבא.
דוקטור עידית גוטמן, מודים לך מאוד כרגיל.
תודה, תודה.
תודה לכם.
ומחקר חדש מבשר שכאשר הורים של ילד בחרדה הולכים לטיפול, החרדה של הילד פוחתת גם בלי שהילד עצמו יעבור טיפול. על זה ועל דברים אחרים נרצה לדבר עם פרופסור חיים עומר, שחיבר יחד עם אלי ליבוביץ' את הספר פחדים של ילדים, איך לתמוך במקום לגונן. שלום לך חיים עומר.
שלום שלום, לאט לאט כאני קפת שמיעה.
אוקיי.
אתה מוכן קודם כל לעזור לנו להבדיל באמת בין תמיכה לבין גוננות?
כן, ההבדל הוא בעמדה ההורית ביחס לילד. כשאנחנו מדברים גוננות, זה שההורה מתייצב בין הילד לבין הפחד, כדי שהילד לא ירגיש שום פחד. הוא עושה דברים במקומו, הוא מונע ממנו להיות במצבים שבהם הוא ירגיש חרדה. זאת אומרת, ההורה פועל כאיזה מטריה או כמגן שמונע מהילד לחוש כל תחושה של פחד. כשאנחנו מדברים תמיכה, ההורה מתייצב לצידו של הילד או מאחוריו ונותן לו עזרה כדי שהילד יוכל לתפקד בסיטואציה של הפחד, להתגבר על הפחד. ההבדל הוא פשוט מכריע. הוא מכריע כשההורים מספקים לילד גוננות, אז הפחד, החרדה, תופעת החרדה מחריפה ורמת התפקוד של הילד יורדת באופן מאוד משמעותי. בעוד שכשההורה עומד על דרישות תפקוד, לא חוסה, מתייצב בין הילד לבין פחדו, אלא מאפשר לו להיות ואפילו להרגיש לא נוח, אבל נותן לו סיוע, תמיכה, עידוד, אזי הסיכויים הם שהילד יוכל להתקדם ובהדרגה להתגבר על הפחדים, בוודאי הסיכויים הם שהוא יוכל לתפקד הרבה יותר טוב. זה ההבדל.
ובואו נדבר על המחקר שבעצם שוב נגיד אומר שכשהורים של ילד בחרדה הולכים לטיפול, אז החרדה פוחתת, זה גם אם הוא עצמו לא נוכח בטיפול, נכון?
כן, אז זה לא לכל טיפול.
ברור.
כן. אנחנו פיתחנו, אני ואלי ליבוביץ', פיתחנו מודל דרך שמיוצגת בספר הזה, פחדים של ילדים, איך הורים יכולים להפסיק לגונן ולהתחיל לתמוך. והעבודה עם ההורים היא עבודה שבה ההורים קודם כל מתחילים להגן על זכותם גם לחיות, לישון לבד במיטה שלהם, בחדר שלהם, שיהיה להם הפנאי שלהם, שיהיה להם השיחות טלפון שלהם ללא הטרדה, שלא יצטרכו להיות מופצצים על ידי הילד בעשרות מאות שיחות טלפונים ליום. ההורים קובעים לעצמם, זה הגבול האישי שלי, שההורים לומדים לעשות את זה. ובמקום לגונן, לעזור לילד, לתמוך, לפעמים בעזרה של חברים, של דודים, של סבים, מסתבר שילדים חרדים הם פחות חרדים כשהם בנוכחות אחרים מאשר בנוכחות הורים. כשהורים עושים את הפעולות האלה באופן שיטתי ומפסיקים לעשות את אותם השירותים שלמעשה מגוננים על הילד נגד כל החרדה שלו, כשמפסיקים לעשות את זה, רמות החרדה של הילד יורדות, רמת התפקוד עולה, ואפילו במקרים של ילדים, זה אחד המחקרים שאנחנו עשינו, אפילו במקרים הקשים של ילדים שמסרבים לכל טיפול, הם כל כך פוחדים שהם מסרבים אפילו להגיע לטיפול. כשאנחנו עובדים עם ההורים של הילדים האלה, אנחנו משיגים הישגים שהם לגמרי מקבילים לרמת ההישגים של ילדים שמוכנים ללכת לטיפול. זה המחקר שאנחנו נסעקנו. וזאת עבודה עם ההורים בלבד.
הייתי רוצה שתסביר את מה שאמרת מקודם, תוך כדי דבריך. אתה אמרת שלא פעם קורה שילדים בחרדה הם פחות חרדים שלא בנוכחות ההורים שלהם.
נכון מאוד.
וזה כמובן יפליא חלק גדול מההורים, כי אתה אומר, ילד בחרדה, מה הוא צריך? הוא צריך אותי.
השאלה אם זה בגלל פינוק מסוים, או בגלל שיש משהו בנוכחותו של ההורה שהוא בעצם דמות משרת חרדה, מעצם היותה.
לא, מה שקורה זה שהילד בנוכחות ההורים שלו, הוא יותר ילדותי, יותר תינוקי, מה שקוראים בשפה המקצועית יותר רגרסיבית. וההורים הם כאילו התגובה שלהם היא כבר משומנת להגן על הילד באופן אוטומטי. בואו אני אספר לכם סיפור. והסיפור הוא סיפור אישי, איך אני למדתי לשחות. הייתי בן 9, פחדתי מהמים העמוקים, פחד אימים. ואימא שלי ניסתה את הכל, לא עזר שום דבר. אני פחדתי נורא מהמים העמוקים. יום אחד אימא שלי דיברה עם השכנה שלנו, דונה אוגה. דונה אוגה הייתה אישה בסן פאול. הייתה בת 40, הייתי בן 9, הייתי מאוהב בה לחלוטין. ודונה אוגה אמרה לאימא שלי, שקראו לה דונה סוניה, דונה סוניה, אל תדאגי, מחר אני והשכנה השנייה, דונה אידה, לוקחות את ג'י מיניו, זה אני, בקטנה בפורטוגזית, לבריכה, ואנחנו מלמדות אותו לשחות. טוב, בא דונה אולגה אליי ואומר, ג'י מיניו, מחר אתה בא איתנו לבריכה, אני אישית מלמדת אותך לשחות. זאת הצעה שלא ניתן לסרב לה. הלכתי למחרת לבריכה עם דונה אולגה. דונה אולגה אומרת לי, תישאר פה צמוד לדופן, זה היה מים עמוקים, אני בטח עשיתי את זה. היא עמדה מטר וחצי שמאלה ממני בתוך המים העמוקים, והיא אמרה, ג'מי, עכשיו אני אספור עד 3, כשאני מגיע 3, אתה עוצם את העיניים וקופץ ואני מחבקת אותך. טוב, 1, 2, 3, אני עושה על החיים ועל המוות, ואני זרדתי את עצמי ממש לתוך התאום, ואני נופל את עצמי לידיים הלכות הרטובות, הרכות וגם החמות של דונה אולגה. זה ממש שרקי השביעי, ואחר כך דונה אידה שהייתה את זה, עושה אותו, ואחר כך 2.5 מטר, 3.5 מטר, בסוף היום, אני חציתי את כל הברכה, כשמשמאלי דונה אולגה, מימיני דונה אידה, לא נוגע בהם, אני רק נוסע, הולך ושוחה ביניהם עד הצד השני. אתם כולכם תסכימו שאין דרך יותר טובה ללמוד לשחות.
ואנחנו יודעים את זה גם עם מבוגרים, שההתאהבות יכולה לגרום לך, או אהבה לעשות לך כל מיני דברים שחשבת שאתה פוחד מהם מאוד.
בניגוד לאהבת האם.
שמובטחת לך בכל מקרה, לא צריך לכבוש שם כלום.
כן,
כן. וואו, טוב.
טוב, אני לא מצליח לשמוע כי בעיה
בסדר,
השמיעה.
בסדר, אנחנו מודים לך מאוד, פרופסור חיים עומר, גם על הסיפור המקסים וגם על התובנות שהבאת לנו. תודה רבה. נזכיר שוב את הספר פחדים של ילדים, איך לתמוך במקום לגונן, שכתבת יחד עם אדי לייבוביץ'. תודה רבה.
תודה, תודה.
שלום.
שלום. העורכת הראשית שלנו נעמה שוחט, עורך המשנה איתמר אוחנה לב, המפיקים נוגה סמדר, אלה הדרי ועומר עובדיה, הטכנאי רון טרויאן.
בירושלים איתמר גלמן. תודה רבה, שרון.
תודה רבה, ג'קי. המשך יום טוב.
להתראות, שבוע טוב.
בחסות חברת מנרב, המציעה השקעה על הים. תשואה על ההשקעה ושכר דירה מובטח לשלוש שנים מרגע הרכישה. מנרב על הים, כוכבית 5886.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם. יונה עטרי, שוש עטרי, גלי עטרי. יונה, האחות הגדולה, פילסה את הדרך לשוש ולגלי. עטרי פירושו איש הבסמים.
אור הבסמים מעולה בעונה, ברגלך מבטא.
שיר יפה על ניחוח הבוסם, אבל את